כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אבקת הקסם שהעלימה 120 מיליון שקל. עדי כהן וגבע צור, שני ישראלים רבי דמיון וקריזמטיים, מכרו הבטחות על אבקת מתכת סודית וחוזים של מיליארדי דולרים עם טויוטה וסוני. זה הספיק כדי לשאוב 120 מיליון שקל משורת משקיעים בעלי שם ולהעלים אותם לנצח. סיפור אמיתי שנשמע מופרך לגמרי על החלום לעשות מכה שמעביר אנשים על דעתם. כתבתו של אמיר קורץ, מתוך מוסף כלכליסט לחודש דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כשעדי כהן נחת בנמל התעופה בטוקיו בספטמבר 2019, לא היה לו מושג שחוקרים פרטיים מקומיים עוקבים אחרי כל צעד שלו. זה היה רגע השיא במבצע בילוש רחב היקף בעלות של מאות אלפי שקלים שנוהל מישראל והתפרס על פני מדינות רבות. בימים הקרובים החוקרים ישבו לכהן על הזנב, יעקבו אחריו לכל פינה ויתעדו כל תנועה שלו. הצילומים והקלטות שישיגו יספקו למשקיעים ששלחו אותם את ההוכחה החותכת לחשדותיהם. מה שהתחיל כמיזם ענקי ומבטיח בתחום החומרים התעשייתיים, עם שותף יפני מקומי ופוטנציאל הכנסות של מיליארדי דולרים משתי ענקיות, טויוטה וסוני, שכבר התחייבו כביכול לפרויקט, הוא למעשה בלוף גדול. אחר כך, בכתבי טענות ובתצהירים לבית המשפט, הם עצמם יגדירו אותו עוקץ בינלאומי מתוחכם, שהתגלה כעורבא פרח, כזב מוחלט, אחת ההונאות הגדולות שנראו בישראל. סוף ציטוט. הסיפור שהם מגוללים הוא של הונאה מורכבת שנבנתה שלב אחר שלב, פטלטלה ומסמרת שיער ממש ברמת התעוזה והדמיון שנדרשו לה. הטענות מבוססות על מאות מסמכים ועדויות שהגיעו לידי מוסף כלכליסט והוגשו לבית המשפט, והשורה התחתונה שעולה מהם חדה ופשוטה. על בסיס מצגי שווא מתוחכמים והבטחות שמאחוריהן אין דבר, השקיעו בשנים האחרונות עשרות משקיעים מנוסים לא פחות מ-120 מיליון שקל במיזם מופרך של חברה ששמה א' מ' חומרים מתקדמים. הסיכויים שלהם לראות את הכסף הזה חוזר אליהם קלושים. על רווחים אין מה לדבר. רשימת המתפתים להשקיע, הכוללת כ-30 איש, מרשימה במיוחד. אנשי הון סיכון, תעשייה, צבא והייטק, מהסוג שכל חברה הייתה שמחה להתפאר בה. בהם אפשר למצוא את זוהר גילון, אחד האנג'לים הפרטיים הגדולים בישראל שמאחוריו כבר עשרות אקזיטים, ראש אקה לשעבר, האלוף במילואים גדעון שפר, ארי סטימצקי, בעלי רשת סטימצקי לשעבר וכיום משקיע בולט, יזם ההייטק, אלוף משנה במילואים אסף לפידות, בנו של מפקד חיל האוויר לשעבר עמוס לפידות, יוסי קראטה, בעלי חוות גידול האצות סיקורה, קבוצה של טייסי עבר בעלי רקורד של תפקידים בכירים בחיל האוויר, משקיעי חוץ מלונדון, ניו יורק ומיאמי, ודוקטור גדעון שיכמן, משקיע ותיק בעולם ההון סיכון, שותף לשעבר בקרנות וורטקס וקטליסט, שהוא ובני משפחתו, לרבות גרושתו שולה רקנתי, השקיעו כמה מיליוני שקלים במיזם. כולם העבירו את הכסף תמורת מניות במיזם או כהלוואה שיוכלו להמיר בהמשך למניות, ובלבד שתישמר להם הזכות לקצור את חלקם ברווחים העצומים המובטחים. האפשרות לעשות מכה מעבירה אנשים על דעתם עד כדי כך שהם מוכנים להתעלם מכל נורות האזהרה, אומר היום שיכמן למוסף כלכליסט. ובסיפור הזה הנורות הבהבו, אבל אף אחד לא רצה לראות. הפיתיון מיליארד מטויוטה, 15 מיליארד מסוני. עדי כהן, בן 58, הוא גבר גדל גוף, מוכשר וחד לשון, בעל ידע וניסיון בעולם החומרים. לפי הטענות שמגוללים כיום המשקיעים בבית המשפט, הוא מי שטבע לכאורה סיפור בדים שלם שהיה קוד דמיוני עד שכולם התפתו להאמין בו. אבל לבד לא היה לכהן סיכוי להצליח כך. לצידו כיכב שחקן המשנה בעלילה גבע צור, שותפו העסקי זה 15 שנה במגוון חברות. צור הוא אדם קריזמטי וסוחף, בנו של הרמטכ"ל השישי של ישראל צבי צור. רזומה שסיפק למיזם את הארומה הרצינית ומשך אליו את אנשי הצבא הרבים. עדי כהן שיטה בי ברמות שהחיים שלי נהרסו, טוען היום צור, בשיחה עם מוסף כלכליסט. כשאני מסתכל לאחור על חיי, אני מבין כמה העיוורון היה גדול. העיוורון הזה היכה בי ובקבוצה שלמה של משקיעים. על סמך מה שצור מכנה, אמונה יוקדת במיזם, הוא בנה בשנים האחרונות מה שנראה בדיעבד כמו פירמידת הלוואות של עשרות מיליוני שקלים, בעודו מבטיח לכל מי ששם כסף שיחזיר אותו בהקדם בצירוף רווחים אדירים מהמיזם הסודי עם כהן, שעוד רגע מתממש. לפידות, למשל, מפקד טייסות בחיל האוויר בעברו, שהכיר את צור בפרלמנט משותף, גויס על ידו למיזם והחל לעבוד בחברה בגיוס משקיעים. הוא שהביא לחברה שורה של יוצאי צבא וחיל האוויר. בסופו של דבר, כהן וצור נמצאים כיום בהליכי פשיטת רגל וחדלות פיראון, ולכל אחד מהם מונה נאמן על ידי בית המשפט. שמותיהם גם מתנוססים יחדיו על הקלסר אב הקרס שהונח באחרונה בפני חוקרי רשות המיסים וחוקרי היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 שמגלים עניין רב בפרשה. מי שהגיש את התלונה לרשויות האכיפה הוא שיכמן, מראשוני המשקיעים באלף מם חומרים מתקדמים שעוד קודם הלווה, יחד עם בני משפחתו, כספים לצור לאחר שנשבו בקסמי הסיפור על הפרויקט המסתורי ביפן. שיכמן מספר כי פגש במקרה בצור שאותו הכיר מהעבר במאי 2017. צור הוא סחבק, חלקלק, עם יכולת לסחוף אותך ולעורר בך תיאבון ובסוף להפיל אותך בפח, הוא אומר. כך גם עם משקיעים נוספים שהתפתו. לכולם קופצים הדולרים מול העיניים. אנשים רואים מולם צפי מחירות של מיליארד דולר בשנה לטויוטה ו-15 מיליארד דולר לסוני, אז הם אומרים, אולי אעשה את המכה של החיים שלי. הכסף מעבר. שיכמן גם היה הראשון שהתעוררו אצלו חשדות בנוגע למיזם. הוא יצא לחקירה עצמאית מעמיקה שהעלתה סימני שאלה רבים. אבל גם אחרי שהפיץ מכתבי עזרה בין חבריו המשקיעים, נדרש להם זמן עד שפתחו בחקירה בינלאומית משלהם. כיום הוא מקדיש את ימיו למרדף אחר כהן וצור ואחר הכסף שנעלם. הוא מלווה בהליכים האזרחיים בידי עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן ועורכת הדין אורית חיון, מלווה אותו בהגשת התלונות לרשויות. אבל נחזור להתחלה. א' מהם חומרים מתקדמים הוקמה ב-2015 בידי כהן, צור ושותף נוסף, רופא השיניים יובל יעקובי, שגייס השקעה ראשונה של כמה מיליוני דולרים מבין משפחתו, המשקיע הלונדוני פיליפ מורל. כלפי שני האחרונים אין טענות לשותפות בעוקץ. הקמת החברה מבוססת על התקשרות עם חברה יפנית ששמה P&Y Investment and Trading, כביכול, לצורך מיזם לפיתוח, ייצור והספקה של חומרים מתקדמים בעלי תכונות מיוחדות שהשתלבו בטכנולוגיות שונות בתעשיית ההייטק והאנרגיה. החברה היפנית, כך הוצג למשקיעים, התקשרה עם טויוטה ובהמשך גם עם סוני שהביאו עניין בפיתוחים. כהן וצור התהדרו במזכר הבנות, מה שנקרא term sheet, שנחתם עם החברה היפנית, לפיו בגמר הפיתוח תוקם חברה משותפת עם א' מ' הישראלית שאליה יוזרמו המיליארדים. למשקיעים נאמר כי במיזם טויוטה מטרת המחקר והפיתוח היא מרחאות, להגיע לתערובת מסוימת של חומר בעל מאפיינים מיוחדים שעשוי להפחית באופן משמעותי ממשקל הרכבים, לצד שדרוג משמעותי אפשרי בתכונות כגון חוזק, גמישות ועמידות בהתרסקות הרכב. סוף ציטוט. עם השלמת הניסויים, צוין בפני המשקיעים במצגות, בשיחות בעל פה ואף על מפיות בבתי קפה, תרכוש טויוטה מהמיזם המשותף את החומר שאושר על ידי המומחים מטעמה, 500 קילוגרם במחיר של $49,850 לקילוגרם, ותחתום ישירות על חוזה להספקת חומרים נוספים בהיקף של כמיליארד דולר בשנה. במיזם סוני הוצג פיתוח אבקה מתכתית לשימוש כחומר בסיס לאלקטרודות של סוללות נטענות, שיאפשרו, ציטוט, לשפר ולהאריך באופן משמעותי את חיי הסוללה בטלפונים סלולריים וברכבים חשמליים. סוף ציטוט. הסוללה כונתה סוללת העתיד של סוני, והיקף הזמנת החומרים השנתית שלה מהמיזם הוערך ב-2,262 קילוגרם לשנה, במחיר של כ-6.75 מיליון דולר לקילוגרם, כ-15 מיליארד דולר בשנה. אנשים השקיעו כי הם רצו להיות שותפים לשינוי טכנולוגי גדול, אומר צור. אני עשיתי להם מצגות שלפיהן אנחנו משנים את העולם. לפי מזכר ההבנות עם P&Y, השותפה היפנית הייתה אמורה לממן 80% מעלות רכש חומרי הגלם הנדרשים בתהליך הייצור, וחלקה של החברה הישראלית עמד על 20%. בכפוף להשלמת הפיתוח, הפוטנציאל העסקי שהוצג היה אדיר. הכנסות של מיליארדי דולרים בשנה משני תאגידי הענק הבינלאומיים. הכריש הגדול מבין המשקיעים שאותו ביקשו צור ולפידות לגייס היה זוהר גילון. בסוף הפגישה איתו, משחזר צור, זוהר אמר לנו, הסיפור שלכם כל כך מופרך ומטורף, שלא יכולתם להמציא אותו. גילון הצטרף בסופו של דבר והביא איתו גם את ארי סטימצקי. אמצעי השכנוע, איש הקשר סוזוקי והאישה המסתורית אאום. כהן הציג את עצמו בפני המשקיעים כמוח הטכנולוגי שעומד בראש פעילות הפיתוח של המיזם, כמנהל הבלעדי. הוא הוגדר בעל יכולות טכנולוגיות פנומנליות, אוטודידקט שעוסק עשרות שנים בפיתוח חומרים ותהליכי ייצור מגוונים, ועמד מאחורי המחקר והפיתוח של חברות שונות. כהן תיאר כיצד הוא עובד ביפן בתוך מתחם מעבדות שמייצר עבור טויוטה וסוני מוצרים בעלי תכונות ייחודיות, אך שמר על מעטה סודיות וחשאיות, בטענה שזה התנאי שאותו הציבו תאגידי הענק היפנים. לכן היה אסור לאף אחד מלבדו לראות את תהליך ייצור החומרים הייחודיים. עוד סיפר כי פעילות הפיתוח נעשית במעבדות הסודיות של P&Y בטוקיו, שכוללות אולמות מחקר וציוד מתקדם כמו קורים כימיים, חיישנים, יחידות ניטור ומערכות רובוטיות משוכללות. במעבדות אלה, סיפר, עובדים 38 עובדים ובכללם לבורנטים, אנשי אלקטרוניקה, כימאים, מהנדסים ועוד, הכפופים לו ופועלים לפי הוראותיו. לדבריו הוא נפגש ועובד בשיתוף פעולה עם אדם מטעם השותף היפני ששמו סוזוקי, המשמש איש קשר ישיר לטויוטה וסוני, וכי גם הקשר מולו חייב להישמר בסודיות מוחלטת בשל דרישה דקדקנית של השותף היפני. זו הסיבה שאף אחד מהמשקיעים בחברה הישראלית לא פגש אותו מעולם. נוסף על כך, סיפר כהן כי הוא עצמו מבצע אנליזות ובדיקות באתר המחקר והפיתוח של טויוטה צפונית לאוסאקה ובמעבדה יהודית של סוני בטוקיו. טויוטה עצמה, כך סיפר, העמידה מתחם מעבדות ייחודי לטובת פיתוח החומרים והשקיע כחצי מיליארד דולר בתוכניות הקשורות במיזם מתוך אמונה בתוצריו. הוא סרטט את מתחם המעבדות וטען כי שלב פיתוח החומרים כבר מתקדם מאוד. עוד סיפר כהן כי מתוך רצונה של סוני להשתמש באותו חומר מיוחד שפותח עבור טויוטה, ובמסגרת ממשק בין שתי הענקיות, מפתחים העובדים שתחתיו במעבדות גם מוצר ייחודי לסוני, שבגמר הפיתוח אמורה לרכוש אותו בסכום עתק של כ-15 מיליארד דולר. צור, יושב ראש ומנכ"ל החברה, היה אחראי להתנהלות העסקית והמסחרית ובעיקר לגיוס הכספים למיזם. הוא ניהל קשר רציף באמצעות המייל עם אישה שכונתה אום, A-U-M, ותוארה כנציגת השותפה היפנית. המיילים האלה גם הוצגו למשקיעים בחברה כדי להראות התקדמות בפרויקטים. כל כמה חודשים P&Y היפנית שלחה לאלף מם הישראלית חשבונית עבור קניית חומרי הגלם העיקרים הדרושים לתהליך הפיתוח, והחברה הישראלית נדרשה להזרים את חלקה במיזם ולגייס לצורך כך עוד כספים ממשקיעים. הסכומים הלכו ועלו והגיעו למיליוני דולרים לחשבונית. צור, שלא הייתה הגישה לחשבון של א' מ', ביצע את העברות לחשבון הבנק של P&Y ביפן. כנגד השקעות אלה, כפי שהציג כהן, העמידה כביכול השותפה היפנית סכום כולל של כ-200 מיליון דולר עבור רכישת חומרי הגלם, העסקת העובדים והקמת המעבדות. עם הנתונים האלה, הובילו לפידות וצור את הגיוס. ברור שהיו חששות ושאלות של משקיעים בשל הסודיות והחשאיות, מספר כיום אחד המשקיעים, אבל מול גודל הסיפור וההסכם עם טויוטה וסוני והסיכוי לרווח, אנשים התפתו. עבור אנשים עמידים שמשקיעים בהרבה חברות, זו הייתה עוד השקעה, אבל היו כאלה ששמו שם את כל כספי הפנסיה והחיסכון שלהם. במקביל, צור שגרר אחריו חובות מהלוואות עבר, החל ללוות עוד ועוד כספים מעשרות אנשים פרטיים, חברות אשראי חוץ-בנקאי וגורמים בשוק האפור. גם למלווים האלה הוא מכר את חלום הפיתוחים ביפן והבטיח שיחזיר במהירות את הכסף, כי עוד רגע יהיה קלוזינג ויתממש המיזם המבטיח במזרח. סוף ציטוט. בהסכמי ההלוואה שעליהם חתם צור, הוא הבטיח להחזיר את החוב עם ריבית שנתית פנומנלית של 18% ואף פיזר צ'קים עם ההחזר הכספי שלימים לא קובדו. הוא גם נהג להבטיח בונוס בגין חתימת ההסכם במזרח, כך קוראים לו, בגובה 100% מקרן ההלוואה, וקרא לזה עמלת הצלחה. סדק ראשון. לא היה ולא נברא, אין לנו פרויקטים כאלה. כהן חילק את זמנו בין ישראל ליפן. הוא נהג לדווח משם על פגישות מסעירות לקידום הפרויקט ועל התקדמות מדהימה בפיתוח החומרים במעבדות. בסוף 2018 נשלחה לחברה הישראלית מהשותף היפני דרישת תשלום גבוהה במיוחד בסך 16 מיליון דולר. לפידות חשב אז שאי אפשר להמשיך לגייס עוד רק על המילה של עדי כהן. ויחד עם צור ביקש מכהן לעבור בדיקת פוליגרף. כהן הסכים. הם שכרו חדר במלון השרון בהרצליה, בודק מוסמך הגיע למקום וערך את הבדיקה. כהן יצא דובר אמת. יהיה לנו עוד כלי לגיוס משקיעים במטרה לנסוך בהם ביטחון, חשבה החבורה. אולם בחלוף זמן מה, לפידות הרגיש שזה לא מספיק, וביקש מכהן לטוס יחד איתו ליפן. אני חייב לראות את הדברים בעיניים, אמר. כהן ענה שלא יוכל להיכנס איתו למעבדות בשל המחויבות לסודיות, אך הוסכם שבכל זאת יטוסו יחד. כך לפידות וכהן הסתובבו במשך יומיים בטוקיו, כשכהן לוקח אותו לאתרים השונים שבהם לדבריו הוא פועל. ממרכז המחקר של טויוטה, דרך המטה של סוני, ועד מתחם המעבדות הסודי של המיזם. בדקתי עם השין גימל ואתה לא יכול להיכנס כי הפגישה לא תואמה. חכה בחוץ, אני נכנס, היה אומר ללפידות ונעלם בתוך המבנים. לפידות גם לא הורשה להיפגש עם אף גורם מטעם השותף היפני. ולמרות זאת, כששב לארץ, עדכן את שאר המשקיעים שהביקור הותיר בו רושם חיובי וכי עדי מסתובב ביפן כמו דג במים, לדבריו. שיכמן אומר שאחרי ששמע את דיווחו של לפידות, החשש שלו רק גבר. מה זה רק לראות את הבניינים מבחוץ? זה לא הגיוני. וכשהתבקש על ידי צור ופיליפ מורל באפריל 2019 לנסות לגייס במהירות כסף ממקריו, משקיעים רוסיים, ללא צורך בבדיקת נאותות לחברה, חשדו גבר אף יותר. המשקיעים שלי ביקשו מידע מפורט על החברה וסרבו לתת לי, הוא אומר. אז התחלתי לחקור לעומק את הדברים. לדברי שיכמן, כפי שגם העיד במשטרה, נגלו לי עדויות שעוררו תהיות וסימני שאלה כבדים לגבי קיומם של הפרויקטים ביפן. החקירה העצמאית שניהל כללה פניות לגורמים בכירים בטויוטה ובסוני בישראל וביפן. כל מי ששוחח עמו טען בפניו שמעולם לא שמע על המיזמים האלה או על השותף היפני. ככל שהעמיק בחקירתו, הסיפורים נראו לו מופרכים יותר ויותר. הוא נפגש למשל עם נציג סוני בישראל ושמע ממנו שהחברה יצאה מזמן מתחום הסוללות ואגירת האנרגיה. כשביקש הבהרות מכהן, כהן ענה, ידוע שסוני מכרה את חטיבת סוללות הליטיום שלה. עם זאת, מרגע שהחלה להסתמן ההצלחה, פתאום הופיעה טויוטה ונכסה לעצמה את הובלת הפרויקט. זה כנראה כבר מזמן לא פרויקט של סוני לבדה. ניסיונותיו של שיכמן לקבל מידע מבעלי התפקידים בחברה נתקל בהתעלמות. זה הוביל אותו ביולי 2019 לשלוח מכתבים לכל משקיעי החברה, שבהם פרס את ממצאיו. אני תופס את עצמי בראש, מטלטל אותו ימינה ושמאלה ואומר לעצמי, כל מה שאני וחבריי להשקעה יודעים על הפרויקט הגיע מפיהם של עדי וגבע, ומקריאת תכתובות מייל עם אישה בשם AUM, הכותבת כביכול מחברת כיסוי בשם P&Y ביפן. למעשה אין לנו כל עדות פיזית צילומית או ממוסמכת מצד שלישי מהימן המאמתת את כל המידע הזה. באספת בעלי מניות סוערת שכונסה בבהילות ב-12 באוגוסט ניסה כהן לספק הסברים. צור לא הוציא הגה מפיו. עד מהרה הקסים כהן את הנוכחים בסיפורים על כך שהמיזמים קרובים להשלמה והעסקה בדרך להיסגר. הם בחרו להאמין לו. גם לפידות דברר את עדי באותה אספה, אומר שיכמן, עד שאחד המשקיעים שאל אותו, מאיפה הביטחון שמה שאתה מציג לנו נכון? לא הייתה לו תשובה. באותה אספה התנערו הדירקטורים ובעלי המניות המרכזיים בחברה מהממצאים של שיכמן, ואף חתמו על מנשר הסתייגות מטענותיו. היה להם קשה שאני מנפץ להם את החלום, כמו הילד שצועק שהמלך עירום, הוא אומר. שיחמן שכר את שירותיו של עורך דין איתן ארז ודרש מהחברה החזר של הכספים שהשקיע, בטענה כי מדובר בסכמת הונאה. בו בזמן המשיך להעמיק בבדיקותיו ביפן, ובסוף אוגוסט אף הצליח להגיע לסמנכ"ל הפיתוח הראשי של טויוטה ולסמנכ"ל בכיר בסוני. שניהם אמרו לי, לא היה ולא נברא, אין לנו פרויקטים כאלה. אז התברר לי סופית שאין לחברות הענק כל פרויקט פיתוח עם P&Y, אומר שיחמן. באותו יום שלחתי מכתב לפיליפ מורל וכתבתי לו, זו רמאות, סימן קריאה, זה סוף הסיפור, סימן קריאה. שיחמן העיד במשטרה כי בשיחות שערך עם שותפים בחברות הקודמות של כהן וצור, גילה כי השניים השאירו גם שם שובל של משקיעים מאוכזבים שהעידו על דפוס פעולה דומה. פעולה בחשאיות ומסתורין, תשלום שוטף עבור חומרי גלם, הבטחות גדולות, כישלון עסקי והפסד של מיליוני שקלים. צור מצידו אומר, כשאני צובע את חיי לצד עדי לאחור, אני מזהה דפוסים דומים. אבל בכל המקומות היו גרעיני אמת, היה ידע שהועבר, התחלה של התפתחות טכנולוגית, היה גוף מנהל רציני ועובדים. הסיפור של א' מ' לעומת זאת הוא הונאה מההתחלה ועד הסוף. החקירה הפרטית, מעבדת על נחשפת כמפעל לייצור כיסאות. המכתבים התדירים ששלח שיחמן חיזקו בסופו של דבר את החשד הראשוני של לפידות. צור ולפידות החליטו לעצור הכל ולבדוק מיהו אותו שותף יפני מסתורי. בשלב הזה לפידות עוד לא חשד בכהן, אלא חשש שהוא זה שהולך שולל ביפן. הם שכרו חברת חקירות בינלאומית שהחלה לחפש מידע על P&Y. החגירה גילתה כי החברה היפנית נרשמה ממש סמוך להקמת החברה הישראלית, וכי מי שרשום כמנהלה ומנהל המניות היחיד בה, הוא אדם ושמו פאזו אוסאווה. השם נשמע יפני למדי, אבל זהותו נחשפה דווקא במאגר מידע על יהדות טנג'יר שבמרוקו. פאזו אוסאווה הוא בחור צעיר ששמו פז אוסאווה בלוקה, בן לאם יפנית ואב ישראלי ששמו קובי בלוקה שחי ביפן. ואילו פז, הרשום כמנהל, הוא בכלל סטודנט שחי בסנטה ברברה, קליפורניה. חיפוש ברשתות החברתיות גילה שבלוקה האב והבן קשורים לגלית כהן, אשתו של עדי כהן, ושמשפחת בלוקה התגוררה בעבר בקיסריה בשכנות למשפחת כהן. לפידות סרב להתראיין לכתבה, אבל גורם ששוחח איתו שמע ממנו כי ברגע שבו קיבל מהחוקרים את הפרטים הדרמטיים על דמות הצללים ועל הקשר שלה לכהן, הוא נאלץ לבלום את הרכב שנהג בו כדי להסדיר את הנשימה. אז לראשונה הבין לפידות שיש פה מעורבות ישראלית ושיש כאן בעיה. עוד לא היה ברור לו אם עדי כהן חלק מזה, או משתים בו בעצמו. לפידות העיד על כך בבית המשפט בשלב מאוחר יותר ואמר, ביולי 2019 אנו עוד חשבנו שאנחנו עומדים לפני העסקה הגדולה בהיסטוריה. המידע הראשוני שהגיע לידי על אותו פאזו הדליק מנורת הזרה ענקית. זה היה בתחילת אוגוסט. עד לאותו רגע אני הייתי משוכנע שעדי כהן הוא אדם נקי כפיים וישר דרך. בשלב הזה לפידות החליט למדר את צור, אף שעד היום הוא משוכנע כי צור אינו שותף לדברים שיתגלו. צור פשוט עצם עיניים באופן קיצוני, הוא אומר למי ששואל. צור עצמו מסביר זאת במשפט הפשוט והמדהים הבא. כשאתה לא רוצה לראות, אתה לא רואה. הוא מתייחס לא רק לעצמו, אלא גם לשאר חברי הדירקטוריון של א' מ', שלדבריו לא אישרו בהתחלה את העמקת החקירה, מחשש שזאת תפקע בקלוזינג של העסקה, שכביכול היה אמור לקרות כל רגע. כדי להבין את עומק האמונה שנטעו המיצגים של כהן במשקיעים של א' מ', ואת ביטחונם, גם אחרי שעלו החשדות, בכך שהניסיונות יסתיימו בהצלחה ועסקאות הענק עם טויוטה וסוני יושלמו, צריך לקרוא את המסמך שחיברה בשבילם פירמת רואי החשבון PwC ביולי 2019. החברה פנתה אז לרשות המיסים לפרי-רולינג, לצורך הסדרת המיסוי, לקראת הקמתה ביפן של חברה שתספוג אליה את הכנסות העתק. במסמך שחיברו רואי החשבון בהתאם למצגי החברה, נכתב כי סבב הגיוס האחרון לאלף מם נעשה לפי שווי של 100 מיליון דולר אחרי הכסף, וכי בשלב זה נראה כי העסקאות המשותפות עומדות לפני השלב האחרון. סוף ציטוט. בסופו של דבר הוחלט להקדיש את כל הכסף שבקופת א' מ' לטובת ניהול חקירה חוצת יבשות שהתנהלה במשך כחצי שנה בישראל, יפן, תאילנד ואירופה. תחילה ניסתה חברת החקירות להתחקות אחר עקבותיה של אותה AUM, אום מסתורית, שהתכתבה כל העת עם צור. עד מהרה, הסתבר שאום הוא כינוי של אישה תאילנדית שהייתה קשורה למיזם קודם של כהן וצור, וככל הידוע אין לה כל קשר למיזם הנוכחי ביפן. צור עצמו אומר היום כי הוא חושד שכהן היה זה שעמד מאחורי ההתכתבות עם אום. בשלב הזה לפידות אמר לכהן כי הוא מוכן להמשיך לגייס כסף לחברה רק בתנאי שיראה בעיניים את מר סוזוקי המסתורי, שרק כהן פגש אותו כביכול. לפידות וכהן סיכמו שיטוסו ליפן וכי כהן יתאם פגישה עם סוזוקי במסעדה. לפידות יוכל לשבת בשולחן סמוך, להאזין, לצפות ולצלם כדי להביא הוכחה למשקיעים. בספטמבר 2019 טסו השניים לטוקיו בנפרד. כפי שתואר בפתיחה, זה השלב שבו החוקרים הפרטיים כבר היו בתמונה. הם שכרו חדר באותו מלון שבו התאכסן כהן, עם גישת VIP לטרקלין העסקים, כדי שיוכלו לעקוב מקרוב אחר המתרחש. כהן מצידו דיווח ללפידות כי עדיין לא עלה בידו לארגן את הפגישה עם סוזוקי. אני מחכה שתודיע לי מתי הפגישה יוצאת לפועל, אמר לפידות. באותו ערב, בטרקלין העסקים במלון, התיישב כהן לארוחת ערב, כשלפתע הבחינו החוקרים שהצטרף אליו אורח. זה היה קובי בלוקה. השניים נתפסו על חם, מתכננים לכאורה כיצד יביימו תמונה מזויפת של פגישה עם סוזוקי. לפי חומרי החקירה הפרטית, בלוקה אמר לכהן כי ישלח עובד שלו שיתלבש כאיש עסקים ויגלם את סוזוקי שלמעשה לא היה קיים. השניים תועדו מתאמים את פעילותם העבריינית מול חברת א' מ' חומרים מתקדמים ומשקיעיה, כך יטען בהמשך לפידות בתצהיר לבית המשפט. הוא יוסיף כי ישנו גם תיעוד מהמפגש שבו בלוקה מביע בפני כהן את חששותיו שמה יתגלו מעשיהם בשל העובדה שאשתו גלית משתוללת עם כרטיסי האשראי ועלולה להביא לחשיפת אופרציית ההונאה לכאורה. החוקרים לא הסתפקו בכך וביקרו במתחם שבו כביכול היו אמורות להיות מעבדות המחקר. כשנכנסו פנימה נדהמו לגלות שבמקום מעבדות עם ציוד פיתוח מתקדם וחומרים מיוחדים, ממוקם שם מפעל כיסאות רכב של טויוטה. וזה רק קצה הקרחון, כתב לפידות בתצהיר. כל מצגי עדי כהן אחד לאחד התבררו כשקר גס. התברר שכל דיווחיו הם כזב מוחלט, וכי הוא משקר בזמן אמת על כל פעולותיו ביפן. החוקרים עדכנו את לפידות בטוקיו בזמן אמת, והוא החליט לחזור לארץ. לפני כן, עוד הספיק להיפגש שוב עם כהן, שהבטיח לו כי בקרוב תארך הפגישה המיוחלת עם סוזוקי. כשלפידות כבר היה בדרכו ארצה, שלח לו כהן את התמונה המדוברת עם סוזוקי, במרכאות, אותו צילום שתוכנן לכאורה לפרטיו בפגישה עם בלוקה. שלב בתי המשפט. הפרשייה אינה שגרתית בלשון המעטה. החקירה הפרטית הסמויה נמשכה עוד כמה חודשים בארץ, וגילתה כי על שמו של כהן לא רשום שום רכוש. לא רכב, לא דירה, אפילו לא חשבון בנק. זה לא הפריע לו ולאשתו לנהל אורח חיים רהבתני, לגור באחוזה גדולה בקיסריה, להחזיק כמה מכוניות יוקרה ולחיות בפזרנות. החוקרים מצאו מארג של חברות שהבעלות הרשומה בהן היא לרוב של אשתו גלית או של אחיו. בנוסף, נמצאו תביעות רבות שהתנהלו ורובן נסגרו זה מכבר נגד כל אחד מבני הזוג כהן. החוקרים התחקו גם אחר גורמים עסקיים שעשו עסקים עם בני הזוג כהן ואיבדו לבסוף את כספם. נמצאו גם עדויות לכאורה להעברת כספים מ-P&W ביפן לחשבונות הקשורים למקורבים למשפחת כהן. כעת הגיע הזמן לחשוף את ממצאי החקירה בפני כהן. בסוף דצמבר 2019 הוא הוזמן בידי לפידות למשרד עורכי הדין פרל כהן, שנזכר על ידי חברת א' מ' לנהל את ההליכים נגד כהן. לפידות חיכה לו באחד החדרים במשרדים שבקומה 53 של מגדל עזריאלי שרונה. על השולחן היו פרוסים כל ממצאי החקירה, כולל תמונות המעקב מיפן. הכל נגמר, אנחנו יודעים הכל, אמר לכהן. אתה צריך להחליט, להחזיר את כל הכסף פלוס פיצוי של 50% על עוגמת הנפש, או שהכל עובר למשטרה ולהליכים משפטיים. כהן התפתל. ואז אמר, אתם עושים טעות, זו עסקת חייכם. לבסוף התרצה והסכים לחתום על הסדר להחזרת 45 מיליון דולר, 150 מיליון שקל, בכמה תשלומים, בלי להודות בטענות. ללפידות היה חשוב לקבל בו במקום דמי רצינות, ואדם מטעמו נסע עם כהן ישירות לביתו בקיסריה, כדי לקחת ממנו, כפי שהוסכם, את מכונית המרצדס מייבח המפוארת שלו, שהייתה רשומה בכלל על שם אביו. בהמשך היא נמכרה ב-600,000 שקל. בימים הבאים עוטט כהן כי הוא מתכוון להחזיר את החוב ולסיים את הסיפור. זה לא קרה. במקום זה ביקש כהן, הפעם באמצעות עורך דינו, לחתום על הסכם חדש, בטענה שההסכם נכפה עליו והושג בלחץ ובאיומים. ההסכם החדש שנחתם קבע כי כהן או משקיע שימצא, ירכשו את מניות המשקיעים תמורת 38 מיליון דולר בשלושה תשלומים. התנאי היה הסכמתו לכך שאם לא יעמוד בהסדר החדש, ההסדר המקורי יוגש במשותף לבית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין. וזה מה שקרה. כהן לא שילם וגרר את המשקיעים בהבטחות שעוד רגע הכסף בחשבון. החברה פנתה לבית המשפט באמצעות עורך דין ישראל בחר מפרל כהן, וההסכם הראשון קיבל תוקף של פסק דין. נגד כהן נפתחו הליכי חדלות פירעון למימוש החוב, והוצע לו צו עיכוב יציאה מהארץ. בתביעתו לביטול פסק הדין טען כהן באמצעות עורך דין אביחי ורדי כי הוא נאנס לחתום על ההסכם רק משום שנכלה באותו ערב במשרד לתשע שעות. הוא דחה את הטענות שהמיזם הוא הונאה. לטענתו, הוא הגיע ביפן לשלבים מתקדמים ביותר בפיתוח המוצרים המבוקשים על ידי הלקוחות, והאשים את החברה הישראלית בכך שלא הצליחה לגייס את הכספים שנדרשו להעברה לשותף היפני, מה שהביא לאי הבשלת הפרויקטים ולכישלון המיזם. במהלך דיון שהתנהל בתיק במחוזי בתל אביב בחודש אוגוסט השנה, חשף לפידות עוד טפח מהחקירה. גיליתי שבוצעה אחת ההונאות הגדולות, הוא העיד. אני בעצמי נסעתי ליפן פעמיים כדי לחקור את זה, וגיליתי ש-P&Y זה מחסן בדרום העיר בשכנות למשרדים של הסמלות בדולר של קובי בלוקה. כהן מצידו טען בעדותו בבית המשפט כי אין לו קשר עסקי עם בלוקה, אלא רק קשרי ידידות. הוא לא קשור לפרשה, אמר. אך הודה כי הבן פז קשור ל-P&Y כדירקטור. הם יודעים את זה עוד מ-2016, אמר. בעדותו גם יחיש שכספים מהמיזם הועברו לאשתו. כהן טען כי ניסה להביא לסיומו של האירוע ההזוי על ידי מציאת שותף שירכוש את המשקיעים החוצה, להוריד אותם מהצוואר, כך אמר. המחוזי דחה את בקשתו של כהן לבטל את פסק הדין, ובהמשך נדחה הערעור גם בעליון. אין זהו דבר שבשגרה שניתן נגד אדם פרטי פסק דין בהסכמה המחייב אותו לשלם סכום עתק של 150 מיליון שקל, ציין שופט העליון אופר גרוסקופף. גם הפרשייה בה מדובר אינה שגרתית, בלשון המעטה. החודש מונה לכהן נאמן שמתחכה כעת על מסלול הכסף שנעלם בניסיון להחזירו לנושים. במקביל, מגבש שיחמן קבוצה של כ-20 איש שצור חייב להם כספים כדי לפעול להשבתם. לדבריו, גם כשהיה חשש שהעסק הולך ומסתבך, צור המשיך למכור למשקיעים מניות שלו באלף מם ולקחת הלוואות על בסיס ההצלחה הצפויה של המיזם. הוא טבע להם מלכודת דבש, העיד שיחמן במשטרה. צור, שהרגיש שהקרקע נשמטת מתחת לרגליו, הכריז על עצמו פושט רגל בחודש יולי. גם נגדו הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ ומונה לו נאמן. חובותיו לעשרות נושים עומדים על יותר מ-50 מיליון שקל. לדברי שיחמן, הוא השאיר אחריו שובל של נפגעים שהאמינו לחלום שמחר. היום גבע בנה לעצמו נרטיב מתקרבן, והוא מרחיק את עצמו מעדי כהן בטענה שהוא רימה אותו. אני מתקשה להאמין לזה. אני מבין ומקבל את זה שחושדים בי, אבל בחיים לא גנבתי כסף. אני בפשיטת רגל עם חובות עתק וריביות מטורפות שבחיים לא אצא מהם. בעוד עדי חי בקיסריה את החיים הטובים, אומר צור, אך מודה, ההתנהגות שלי בשנים האחרונות הייתה כמו של שיקור. לביתי כסף מחברים ואנשים שאני מכיר, אבל זה רק בגלל שהאמנתי באמת במיזם הזה. אני לא ישן בלילות רק מהמחשבה איך הם מתבוננים עליי. המונח להשפיל מבט עדין מכדי לתאר את התחושה. אני מתבייש, אמר. לשיחמן נשאר רק להדגיש את הלקח שלמד. לראות הכל בעיניים, לקבל הוכחות מצדדים שלישיים, להיזהר ממעטה סודיות, ולא ללכת שבי אחרי name dropping. כשתוהים על קנקנם של אנשים, הוא מצטט את וורן בפט, חפשו אצלם שלוש תכונות. יושרה, אינטליגנציה ומרץ. אם לא תמצאו את התכונה הראשונה, השתיים האחרות יחסלו אתכם. תגובת עדי כהן כפי שנמסרה על ידי עורך דין אביחי ורדי. מדובר באדם עתיר ניסיון אשר תפקידו בחברה התמצא בתחום המחקר, הפיתוח והטכנולוגיה, ולא בתחום הכספים או האדמיניסטרציה. הוא עבד עם חברות וגופים מהמובילים בתחום התעופה והרכב, ושמו הולך לפניו כמומחה חדשני בתחום החומרים והתהליכים המתקדמים ובתחומי הננו חומרים. המשקיעים, שהם אנשים מנוסים בתחום הטכנולוגיה, נכנסו לחברה לאחר הליך בדיקה ארוך. לעדי כהן טענות כבדות כנגד פסק הדין שהושג שלא כדין, והוא דוחה את טענות המשקיעים נגדו. יש לו טענות כבדות באשר לדרך ניהול החברה וניהול ההשקעות בה, ולעבירות השונות שנעשו לכאורה על ידי המשקיעים בתקופת פעילות החברה. ככל שלמשקיעים יש טענות, יש להפנותן לאנשי הכספים ולמנהל החברה. הכוונה לגבע צור, מציין הכתב אמיר קורץ. ובוודאי שלא לאיש המחקר והפיתוח. עדי כהן שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים בשל הנזקים שהוסבו לו ולחברה, ולניסיון המשקיעים להתחמק ממילוי חובתם החוזית. מרשי עבר בדיקת פוליגרף על ידי יוצאי שבק, שבמסגרתה יצא דובר אמת, כולל כל הקשור לפעילות ביפן. הוא נכון לטוס ליפן עם הכתב הנכבד ועם נציג הצד שכנגד, במטרה להראות את המפעל ומעבדות הפיתוח באופן שיבהיר כי הטענות כלפיו מופרכות מן היסוד. אבקת הקסם שהעלימה 120 מיליון שקל. מאת אמיר קורץ. מתוך מוסף כלכליסט, חודש דצמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת דנה ארניה. עריכה טכנית שלומי גילר.